התחלנו לראות בשבוע שעבר את מצוות לא תעשה ממה בעמוד רש ד', נחזור על הדברים ונתקדם. והמסוע חומש וארבועים הוא אזהורו שהוזהרנו מלעשות חבורו בעצמנו כדרך שעושים עובד עבודו זורו, והוא אומרו התעלה לא תפג'ודדו, וכבור נכפל לא הוזה בלושון אחר, והוא אומרו וסרת לא נפש לא תתנו בבשרכם, וכבור נתבואר בגמר יבומות כי ג'ופה דגרו לא תתג'ודדו מבעילה לג'ופה דאמר רחמונו לא תעשו חבורו על מת, ובגמר מכות אומרו שריתו וגדידו אחת היא, ושום נתבואר שעל המת בין ביוד בין בכלי חיוב, כי כתוב בסרט לנפש לא תתנו בבשרכם מה לי ביד מה לי בכלי, ועל עבודו זורו בכלי חיוב ביוד פוטור, כמו שנאמור בספרי הנביאים בנביאי הבעל בהר הכרמל, ויתג'ודדו כמשפוטום בחרובות ובור המוחים. עד כאן ראינו בשבוע שעבר. אז יש כאן לב אחד שהוא מופיע פעמיים בתורה, רק למדנו מזה שזה נכפל פעמיים, כן, למה התורה כופלת ציוויים או עזרות, או להדגיש את החומרה או ללמד דין. אז כאן למדנו דין שעל מת אדם חייב גם אם הוא שרט בידיו או פצע את עצמו בידיים, ומי שעושה את זה לשם עבודה זרה, כמו שערכנו בשבוע שעבר, שעד היום השרידים הללו קיימים בחג העשורה, ביום העשורה אצל השיעים, למרות שהם לא עובדי עבודה זרה, אבל מנהג אבותיהם בידיהם, אז זה דווקא בכלי, ככה יוצא מהפסוקים. יש, אני חושב שהתייחסנו לזה בשבוע שעבר, אבל כל המפרשים בתורה על הפסוקים הללו של וסרת לנפש לא תיתנו בבשרכם כי עם קדוש אתה לה' אלוהיך ובך בחר השם, אז הם מדברים על זה שהתורה ציוותה לסייג את הביטוי הצער על מת, זה בגלל שמוות זה לא אובדן, מוות זה פרידה. כלומר, אדם שמתגודד ושורט, אדם שנכנס להיסטריה, הוא בעצם מביע שטוטל לוסט, יש כאן נזק מוחלט. מה שאין כן אדם שמתאבל על פי ציווי התורה, אבל בולם את עצמו בשעת צערו, כמו אהרון, גם אם לא כולם בדרגת אהרון, אבל לשתוק או לשבח, אבל לפחות שלא להזיק לעצמם וכו', כי ככה שם הרמב"ן והספורנו והאבן עזרא, כל אחד בדרכו, מדבר על זה שמוות זה לא אובדן, ולכן עם כל הכאב על הפרידה אנחנו מצווים לשלוט בעצמנו ולא להתנהג בהיסטריה, גם לא בשעות קשות. עד כאן ראינו בשבוע שעבר. אנחנו בעמוד רש ד', מצוות לא תעשה ממה אחרי הערה 30. עד כאן פירוש ראשוני במצווה הזו שלא תתגודדו. וכבור אומרו שבכלל לא הוזה ג'מהו אזהורו מפילוג הדברו. מה זה דברו? כן, אנגסם אל קלמה. דברה זה בלשון ימינו אג'נדה, דהיינו מה שאנחנו מאמינים בו ואומרים אותו. ומחלוגת הורבים, ואומרו לא תתג'ודדו לא תעשו אגודות אגודות, שזה נכלל בלב הזה. שני פירושים, נכון, שני פירושים שונים בלב אחד. יש לזה תקדימים, למשל לא תאכלו על הדם, כשנגיע לשם נראה שזה סובל מהתורה כמה וכמה פירושים, אבל פה זה קצת שונה, כי שם זה באמת לב שבכללות, בגלל זה, בגלל שמראש יש בו כמה משמעויות. פה לא, פה יש משמעות עיקרית, פשט המקרא, לא שאדם לא יחבול בעצמו, ודרשתו, אבל זה מעניין שזה דרשה מן התורה, זה לא אסמכתה, אלא רבנו אומר זה בכלל עליו, רק זה לא עיקר פירושו, אלא זאת דרשתו, לא להתגודד, לא לעשות אגודות. ואומרו לא תתג'ודדו, לא תעשו אגודות, אבול ג'ופה דגרוהו כמו שבארו, ואומרו לא תעשו חבורו על המת, וזה כעין דרוש, אבל דרשו דאור איתו. יש בזה מחלוקת כבר בגמרא, מחלוקת המוראים, ואחר כך גם מחלוקת ראשונים, הרמב״ם והרשב"א, מה זה בדיוק לא תתגודדו? האם מציאות שיש שני בתי דינים בעיר אחת, שכל אחד מורה, זה בית דין לפי בית שמאי, זה בדין לפי בית הלל, מחלוקת בגמרא וגם בראשונים, האם זה מותר או אסור. לדעת הרמב״ם נראה שזה אסור, הרמב״ם מחמיר. לדעת הרשב"א זה מותר. האיסור הוא רק בבית דין אחד, היינו בקהילה אחת, במקום אחד, שיש מורים כך ויש מורים כך, זה נחשב אגודות אגודות וזה אסור. אבל אם יש קהילות קהילות במקום או בתי דינים בתי דינים, ככה המנהג הרווח היום, והלוואי שיגמר רק בכך. מה? לא, לא, לא כמו קורח, לא, 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 קורח זה, מה פתאום? קורח זה פוליטיקה, זה לא קשור, עוד מעט נגיע לקורח. הכוונה היא בהלכה, הכוונה היא בהלכה. אני יודע שהיום, היום זה נעשתה התורה, בסדר? אז אסור במקום אחד, יש מרא דאתרא, אסור במקום אחד לעשות זה יעשה ככה וזה יעשה ככה. אני יודע שהיום זה לא פופולרי מה שאני אומר, כי היום לצערנו נעשתה התורה כ-70 תורות, אבל מעיקר הדין זה לא כך. אדם שבא למקום מסוים חייב לקבל על עצמו, חזל אמרו, חייב לקבל על עצמו לפחות בפרסיה את מנהג המקום, בין לקולה ובין לחומרה. רק המחלוקת היא בשני בתי דינים בעיר אחד, האם אפשר שני בתי כנסת בעיר אחד, זה ספרדי וזה אשכנזי? לפי הרמב״ם לא, לפי הרשב"א כן, אבל באותו בית כנסת פשוט שלא, אלא יש מנהג אחד ולפחות בפרסיה כולם צריכים להיות כפופים לו. נכון, זו שאלה על הרמב״ם. לכאורה זו שאלה על הרמב״ם. על הרשב"א אני לא בטוח שזו שאלה. לא זוכר איך הוא התמודד עם זה, אבל נכון, הנה חן אמן. צריך לעיין בזה. לא זוכר. הרב קוק כותב, הוא אומר שהיום, צודק מאוד, הוא אומר היום, יש עצבנות ביחס לחילוקי דעות השקפתיים. אתה חוגג יום העצמאות או לא חוגג יום העצמאות? איך אתה מתייחס למדינת ישראל? וזה עושה הרבה כעסים והרבה מחלוקות וכך וכך וכו'. ואילו לגבי חילוקים במעשה, בהלכה, אנשים מאוד, לא, זה עושה ככה, זה עושה ככה, הוא מנענע את הלולב ככה, זה ככה, זה ליד זה, זה עומד, זה יושב, זה שוכב, תעשה מה שאתה רוצה. ואומר הרב קוק שזה בדיוק הפוך, ככה הוא אומר. הוא אומר שבהלכה צריכה להיות הלכה אחת. ודווקא בהשקפות, בתוך הגבול כמובן, יש גדר, כן, יש גדר שמי שיוצא אותה, נגיד 13 יסודות האמונה, מי שחרג יצא, הוא כבר לא נחשב מכלל ישראל, אבל בתוך המחנה יש מקום גדול לחילוקי השקפות, והוא מביא לזה סמך יפה, הוא אומר, וסימון אחו, התפילין, הוא אומר, תפילין של יד זה בית אחד, כי במעשה משפט אחד יהיה לכם, ולו תפילין של ראש, שזה לא העשייה, אלא השקפה, יכולים להיות גם ארבעה בתים, יכול להיות שזה יחשוב ככה, זה יחשוב ככה, והרמב״ם כתב את זה כמה פעמים, בפירוש המשנה, לפחות 3 פעמים, שבדבר שהוא לא נוגע להלכה ולמעשה, אין חובה להגיד הלכה כך או הלכה כך, יש מחלוקות אמוניות או מחשבתיות, אתה יכול לחשוב כך, יכול לחשוב כך, העיקר שיש לך רב מובהק, שאתה יכול לסמוך עליו וכו' וכו', ודי בזה. אבל במעשה צריך להיות משפט אחד, והיום זה בדיוק הפוך. היום אנשים במעשה, לא יודע למה, במעשה אנשים ככה מאוד ליברליים, ואילו בעניינים של השקפה אנשים בלחץ, כאילו מרגישים איום על עצם קיומם, אם מישהו חושב אחרת מהם, וזה בדיוק הפוך. צריך להיות. מה? לא בגלל ההלכה, לא, העצבנות היא לא באה בגלל השאלה אם לברך על ההלל ביום העצמאות או לברך על התחנון, לא בגלל זה, אלא בגלל ההשקפה, זה מה שמטריד אנשים, נכון? והרב קוק אומר, והרב קוק אומר בצדק שזה לא נכון, דווקא בענייני השקפה, כל עוד הוא שייך לשלומי אמוני ישראל, אתה יכול לקבל את זה בזה, אבל בענייני ההלכה, מעשה יש רק אחד, במקום אחד, כן? וככה הוא כותב. יכול להיות, אולי. כן, לא יודע ממה זה נובע, אבל באמת הרב קוק מדבר על זה וזה מאוד נכון. כן, אפרופו יום העצמאות המתקרב וכו'. לא, אני אמרתי שבאמונות ודעות יש לנו, צריכה להיות לנו סבלנות לדעה שונה. עד גבול מסוים, יש גדר, יש גדר שהיא 13 יסודות האמונה שהרמב״ם כתב וכלל ישראל קיבל על עצמו. תמיד אני מדגיש, זה שהרמב״ם כתב יסודות אמונה עם כל גדלותו עצמו של הרמב״ם, זה עוד לא מחייב את היהדות. מה מחייב, למה זה הפך להיות מחייב? כי עם ישראל קיבל את זה על עצמו, כי יהודים קיבלו את זה על עצמם, אומרים את זה אחרי תפילה כל יום וכו' וכו'. אז אני אומר, יש גבול גם לליברליות בענייני אמונות ודעות. מי שלא מאמין בתורה משמיים, מי שלא מאמין וכו', טוב, אז הוא בוד עוד יישב מחוס למחנה מושבו. הוא כבר, זה כבר לא דעה לגיטימית, אבל בתוך גבולות היהדות הנאמנה יכולות להיות מחלוקות גדולות בהשקפה, וצריך להכיל אותם, צריך לכבד אותם ולא להיבהל מהם וכו'. ודווקא בהלכה צריכה להיות תורה אחת, לפחות במקום אחד, צריכה להיות תורה אחת. עכשיו הזכרת את קורח יורם, וכן אומרו, כן, רק מה, הבעיה היא שהיום, אתה, כן, תמיד אני אומר למשל, אם אתה בא לבית כנסת של אשכנזים, אז אתה חייב לעמוד בקדיש. אם הם עומדים, אתה חייב לעמוד, כי זה מנהג המקום. וכן להפך, אשכנזי שבא אלינו, אסור לו לעמוד. אסור, או, יפה. עכשיו אתה אומר יפה. במה דברים אמורים? באשכנזים אשכנזים. דיינו שהם כולם עצמם. אבל אם זה עומד, זה יושב, זה שוכב, אתה לא צריך להיות יותר צדיק מהאפיפיור, כמו שאומרים, אין הכן עמי. אבל יש בתי כנסת, תלך ליקים למשל או משהו, תראה שם חביבי. כולם, אין חוכמות לזה. אז חייב, אסור לך. כשבאנו למרכז הרב, בישיבה התיכונית היינו רגילים להתעטף בציצית בקבלת שבת. ככה היינו רגילים. כשבאנו למרכז הרב, שאלתי את רב אברום שפירא לפני זכרו לתחויו, לפני השבת הראשונה, הוא אמר לא, הוא אומר זה חורג מנהג המקום, והוא צודק, לדעתי הוא צודק. ואם כולם בלי תלית, כתוב לא יהיה אדם לא אבל בן חתונים, ולא חתן בן אבלים, אפילו זה לא הלכה. אבל הוא אמר, אפילו אם זה הלכה. בטח, אתה רוצה הלכה, לך לתימנים. אבל מה זה הלכה? הם אין להם הלכה? גם יש להם הלכה. אתה בא אליהם, אתה כפוף אליהם. מה שהם עושים, אתה צריך לעשות. וכן להפך. לא בגלל שזה אשכנזי וזה תימני, וכן להפך, עלת בקרתא, אזיל בנימוסה. לא טוב לך, לך מקום אחר.
אז אם הוא הולך לבית, אין תימני לאשכנזי.
אז, בליל שבת? אני לא הולך עם תלית בליל שבת, שאני הולך לאשכנזי. אלא אם כן, זה מקום שרבים הולכים שם עם תלית, כמו בתורת החיים למשל, שרבים הולכים, אז אפשר. אבל אם זה מקום שאתה כאילו כמו חותון בן אבלים או להפך, אדם לא צריך להיות שונה מאחרים. צריך לקבל, הוא מטפיל עצמו למנהג המקום. אוקיי. כן. כן, זה ידוע שהרב רצון בקירת אונו עומד על זה. למעשה זה מנהג תימן. בתימן יהודי סבי זכר צדיק לברכה לא היה יוצא אפילו לג'עלה בשבת בלי תלית. כל מקום שהוא יוצא הולך עם תלית מעוטף, לא עם תלית ביד, הולך מעוטף עם תלית, זה מנהג תימן. והרב רצון כדי לשוות צביון של שבת לרשות הרבים במקום חילוני כמו קירת אונו, אז הוא עומד על זה שילכו עם תלית גם לבית הקהילה. בסדר, מצוין, אבל באמת דברים אמורים כשכל הקהילה כך. אבל אם אתה הולך למקום אחר שהם לא נוהגים כך, אז צריך, ודאי שצריך לשאול את הרב, כמו שאני שאלתי את רב אברום, אמר לי, לא, אין חוכמות. אז צריך לשאול את הרב, וגם אם יגיד לך שלא אכפת, לא צריך עיון אם זה לא מושך תשומת לב ויצא שכרו בהפסדו. כן? מי דיבר? מזוז? כן, בעיר, ברחוב. נכון? זה דבר יפה מאוד. היום באמת זה דבר יפה, שילכו ברחובה של עיר. אני לא התכוונתי לא להשתנות בין החילונים, כן? בין מי שתגיד טוב כולם נוסעים בשבת אני גם נסע בשבת, אלא זה כמו שהרמח"ל אומר, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, ומה דברים אמורים ועושים מעשה בריות. אבל אם הם עושים מעשה בהמו, אז אנחנו לא נגיד אם אנחנו ברפת נתנהג כמו פרות, נכון? זה ודאי שלא, אלא להפך, בדיוק הפוך. הייתי יוצא לשוק, הייתי מכריז ואומר שבת היום לשם, הנה חינמי. כן. באיזה ישיבה זו היה? במצפה? הוא היה שם רם. נו? כן, כן. כן, כן. כן. זה לא נחשב, תגיד לו, זה לא נחשב. כן? טוב. לא, ברור, זה מנהג מאוד מאוד יפה, זה מנהג תנאים. המנהג להיות מעוטף לכניסת שבת זה מנהג תנאים, אבל במה דברים אמורים? כשאתה במגרש הביתי, אם אתה אצל אחרים, אל תשנה ממנהגה. וכן אומרו, כל המחזיק במחלוגה, עכשיו הזכרת יורם את קורח, אז הנה הגענו לקורח. וכן אומרם כל המחזיק במחלוק אף עובר בלו ושנה אמור ולא יחד גורח וחעד אותו. זה לא מחלוקת בהלכה, פה זה כבר מחלוקת של פוליטיקה. כל אדם שמחזיק, שמעורב במחלוקת, עובר בלו. למה? התורה אמרה ולא יחד גורח וחעדתו. כותב רבנו, הרי ג'מהו על דרך הדרוש. זה לא, זו לא ההבנה הפשטנית במקרא. אבל ג'ופה דגרו, הרי הוא איום, זה לא אזהרה. וכפי שבערו חכומים, והרי הוא שלילו ולא אזהורו. בהקדמת ספר המצוות, רבנו הבחין בין שלילה, שזה מידע אינפורמטיבי, לבין אזהרה, שזו אמירה מוסרית. לפי שהם בערו שעניון זה, מה זה ולא יחגורה? שהשם מודיע שהחולג על הכהנים הטוען לעצמו את הכהונו בדורות הבאים, לא יערע בו מה שערע לגורח, ולא יענשו הבליעו. קורח הוא זכה לג'סטה, שהאדמה נפתחה ובלעה אותו. אל תחשוב שכל סורוע וכל זור שיחלוק על הכהונה עכשיו יזכה לכזה דבר. לא. אלו יענשו כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. מה זה ביד משה? מה קרה ליד של משה? כלומר סורעת, ויבא ידו אל חיקו ויוציאה, והנה מצורעת כשלג. זה מה שיהיה למי שחולק על הכהונה, קשור פרשת השבוע, מצורע. כלומר סורעת, בו אמרו יתעלה למשה, הו ואינו יודחו בחיגחו. וכמו שנתבוע ארבו עוזיו, שהוא היה מלך, והוא רצה להקטיר קטורת, ויתרו בו ואמרו לו, זה לא בשבילך, אתה לא מבני אהרון, והוא התעקש, והצרעת זרחה במצחו, במקום נצטרע, וישב בבית החופשית, עד סוף ימיו היה מנודה מחוץ למחנה, ויותם בנו מלך עוד בחייו. אז אומר רבנו שמה שכתוב ולא יהיה כקורח וכעדתו, נכון שחזל דרשו שהכוונה היא שהמחזיק המחלוקת עובר בלב, אבל הם עצמם אמרו שזה לא משמעותו הראשונית של המקרא. משמעותו הראשונית של המקרא תיאור מציאות, ולא רק חכמים דרשו על זה דרשה. ואחזור לעניין המסוו, לא תתג'ודד, ואומר שכבור נתבוע ארו דיני מסוו זו בסוף מכות, והוא עובר על לאוזה, דיינו מי שפוצע את עצמו על מתו או לשם עבודה זרה, לא גא... איך? כן. והמשואה שש וארבעים... איך? כן. למה? בגלל שזו דרשה? למה אין מעשה? יש מעשה. הוא בא ועושה מעשה משהו שונה מכולם. מה? יכול להיות שזה לא עיקר עליו, לכן הוא לא ילקה, כן, תוכן. צריך לפתוח בלכות עבודה זרה, כי רבנו מזכיר את זה שם בלכות עבודה זרה. מורי יש לו באיזה מקום דרשה יפה, הוא אומר, בכל אופן, מה הקשר בין הפשט לבין הדרש? הוא אומר שברגע ש... כן, הוא מקדים את הדרש לפשט, הוא אומר, ברגע שאדם רואה את הפלגנות ואת הכיתתיות ושכל אחד עושה לו אגודה וחוג וכו' וכו', ובסוף ילך ויעבוד עבודה זרה, הוא יזרוק את הכל, הוא יגיד, אם זו היהדות, אם אלו הדתיים, ככה הם זורקים בוץ אחד על השני וכל אחד אומר שהשני הוא כך וכך וכו' וכו', בסוף אדם ילך וגם ילך ויתגודד לשם עבודה זרה, כי הוא יקוץ וימאס בקטסטרופה הזו שאנחנו רואים אותה לעינינו, לצערנו הרב, כמה שנאת חינם, כמה מחלוקת, כמה זה, דווקא בתוך היהדות הנאמנה שמרחיקה אנשים, בסופו של דבר מרחיקה אנשים וגורמת להם לעבוד עבודה זרה, דיינו ללכת לראות בשדות זרים בגלל הפלגנות והכיתתיות בתוך המחנה פנימה. וזה נכון מאוד, זה מאוד מאוד כואב הדבר הזה, שרואים שאין סובלנות ואין, דיברנו על זה בלימוד הפסח, לא נחזור על הדברים. טוב, גם בפסח לא מקליטים, עכשיו מקליטים. טוב. והמשואה שש וארבעים. ואזהורו שהוזהרנו מלשכון בארץ מצרים לעולם, דיינו זו מצווה תומידית, כזה שלא נלמד מכפיר אותו, ושלא ננהר במין הוריהם הרועים לדעת התורו. והוא אומרו יתעלה לא תוסיפון לו שוב בדרך הזעוד. זה שלב שלא להשתקע במצרים. וכבור נכפל הלא וזה שלוש פעמים. למה? כן, כפישוטו.
או גם יוון או
סוריה. יוון? לא, לא, מצרים. לא, 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 רק מצרים. עומר הוא, בואו נראה, בשלוש מגומות הזהירו תורת ישראל שלא לשוב למצרים, ובשלושו חוזרו למצרים, ובשלושתו נענשו. שלושת המגומות, אחד מהמזה שהזכרנו, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. והשני אומרו, בדרך אשר אמרתי לכו, לא תוסיף עוד לראותו, זה בתוכחה. כן, וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. אז התורה כאילו מזכירה את הלב בדרך של איום. אני אמרתי לך שאתה לא תשוב לשם, ועכשיו אני אחזיר אותך לשם, ונמכרתם והתמכרתם שם לעבדים. והשלישי אומרו, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עלו. ואף על פי שפשת הלושון שהוא הודעו, לפחות המקור השלישי, זו הבטחה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לישראל, היום אתם רואים את מצרים, וממחר בבוקר אתם לא תראו אותם יותר, כי כולם יטבעו בים סוף. בו לא נובגד בו לא שהוא אזהורו. חזל אמרו שזו אזהרה, דיינו שוב, זה לב אחד, אבל הוא נכפל שלוש פעמים בתורה ללמד על חומרתו. וכבור נתבואר בגמר סוכו, כי ג'ם אלכסנדריו היא מכלל האורס שאוסור לשכון בו. אל תחשוב רק פנים ארץ מצרים, קהיר וכו', אלא אפילו חוף הים, מי שגר באלכסנדריה, בכלל האיסור. או, חיכיתי לשאלה הזו. טול קורה מבין עיניך. ומין יום אלכסנדריו מודדים חבל ארס, אורך 400 פרסו ורוחב 400. כמה זה הפרסה בקילומטרים? 4 קילומטר, אז זה 1600, זה תחום עצום, 1600 קילומטר בין מזרח למערב, ו-1600 קילומטר בין צפון לדרום, אסור לשבת. זה כולל גם חלקים מלוב, חלקים מסודן, כך נראה לי, צריך להביא מטר ולראות, אבל בערך. אבול מותור לעבור בו לשם מסחור, או כדי לעבור לארץ אחרה. יש תשובה של הרב עובדיה בחווה דעת, אחרי נרמול היחסים ב-77, בין ישראל למצרים, האם מותר ללכת לשם או לא, אז הוא אומר, הוא אומר ללכת לביקור, הוא עצמו היה אצל מוברק, הוא הלך ל... הוא היה גם רב במצרים, נכון, אבל הוא חזר לשם, שרצו להעתיק את בית הקברות בקהיר, רצו לחרוש אותו ולבנות עליו אוטוסטרדה. אז הוא הלך ודיבר עם מוברק, ובהשקעה עצומה, המצרים מפני כבודו, הסכימו לעשות שם גשרים על עמודים, והשאירו את בית הקברות על מקומו. אז הוא כותב שלצאת לשם זה כמו לצאת לחוץ לארץ, שגם זה צריך לראות לשם המותר, אבל אין הבדל בין לצאת לטיול במצרים או לטיול ביוון. אין חומרה יתרה במצרים על פני כל מקום אחר בחוץ לארץ. ובפירוש אומרו בירושלמי, מה? כן, לשכון. לשכון, לא, חזל אמרו לשבת. אנחנו לא קראים, אנחנו לומדים לפי מה שחזל אמרו לנו. ובפירוש אומרו בירושלמי, לישיבו אתו חוזר, אבוא לתו חוזר לסחורו ולפרג מתיו ולחיבוש האור השערה 47, ובהלכות מלאכים הוסיף רבנו, ויראה לי, סברה של הרמב״ם, אין לה מקור בחזל, שאם כבש ארץ מצרים מלך ישראל על פי בדין, שזה נחשב כיבוש רבים, שסנדרין אמרו לו, תחצה את התעלה ותיקח גם מהגדה המערבית איזה נתח, שהיא מותרת. למה היא מותרת? כי היא הפכה להיות ארץ ישראל. לפי הרמב״ם, ארץ ישראל זה ארץ של עם ישראל. ארץ שעם ישראל כבש אותה על פי מלך ובסנדרין, יש לה את כל דיני יישוב הארץ, ולא הזהיר התורה אלא לשוב ליחידים או לשכון בה והיא ביד גויים. אז יורם שואל בצדק, אולי השאר לא שאלו את זה כי זה לא נימוסי, אז מה הרמב״ם? אז כותב כאן כבר הרדב"ז. הרדב"ז לפני 500 שנה הוא גם חי במצרים תקופה, אז הוא מתרץ סירוץ מסוים, והוא גם מתרץ את הנהגתו שלו כך. בכל פנים לא נאריך בדברים, אבל מורי כותב שרבנו בא מן המערב, דיינו מצפון אפריקה, מגרב, ממרוקו, לארץ ישראל, ומארץ ישראל ירד למצרים, כי באותו זמן הייתה ארץ ישראל חרבה, ואף על פי שידע רבנו את מצבה עלה אליה וירד בנמל עכו כידוע. אך ביותו בארץ ישראל הגיעו אליו שמועות נכונות על מצב היהודים והיהדות במצרים, ועל השתלטות הקראים על היהודים, על גופם ודעתם ומוחם, דיברנו בשבת על הקראים, ראינו שהרמב"ם מדבר עליהם, ורוב ישראל או רבים מישראל נהגו מנהג קראים, גם נשיאם, נשיא היהודים במצרים היה קראי, לפי כך נשא רבנו קל וחומר, ומה ללמוד תורה מותר, כל שכן להקים עולה של תורה ולהחזיר את היהודים ליהדותם, ופעולותיו שם והתקנות שעשה יוכיחו את כוונתו תחילה, וכנראה לא ירד להשתקע, אך ראה כי אי אפשר לעזוב, כיוון ששאריות הקראים עדיין מלחשים, לפי כך ישב עד יערה רוח ממרום, או יערה רוח ממרום, בינתיים נטרפה השעה. טוב, אז מורי כותב שמה שרבנו ירד דווקא למצרים, זה בגלל שהייתה לו שליחות ציבורית גדולה, להציל שם את היהדות מהשפעת הקראות, אבל ההלכה היא הלכה. טוב, כלומר, לפי זה יוצא שגם להעתיק מקום בחול, אם אדם חי באוגנדה והוא רוצה לעבור למצרים, אסור לו. זה לא קשור עכשיו לעניין היציאה מארץ ישראל, אלא יש איסור מיוחד על מצרים, למרות שכמו שרמזת אזנר בדבריך מקודם, המצרים היום הם כבר בכלל לא עובדי עבודה זרה, הם מוסלמים כמו בסוריה באותה מידה וכיוצא בזה, וכל התרבות הזו כבר לא קיימת. אפילו אחי, היות וכאילו זה מעין בטל הטעם, לא בטלה התקנה, יש לב מהתורה על הישיבה בקביעות במצרים. בסדר. אולי נעמוד כאן, כי הלב הבא הוא גם זוקק עיון, אז נראה אותו מחר, בעזרת השם, ברוכים תהיו. וביחד אני אומר, עגשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.